שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, היום ה-180 למלחמה. מדהים. בעזה יש עדיין 134 חטופים, גם העסק הזה ככה נמרח ונמתח, ובאולפן אני איתן אבריאל וסמי פרץ. אני עצבני קצת, אתה שומע, סמי, אבל...
אתה עצבני, ויש לך סיבה, 180 יום זה באמת מספר מטורף. תשמע משהו, אני חייב לספר לך משהו. היום, מסיבות כלשהם, התחלתי לקרוא את דוח ועדת החקירה של מלחמת לבנון השנייה.
אוקיי.
דוח ועדת וינוגרד.
נכון.
ויש שם טקסטים מאלפים, טקסטים שאתה יכול לקחת אותם as is ולהלביש אותם על המצב הקיים.
אבל שם היה אלפקות, הפעם אין לנו את הסיפור הזה.
לא משנה, אירוע קצת שונה, ובאמת היבטים כל כך שונים. אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה פסקאות שם שאתה אומר, בוא נה, אפשר להלביש אותם בול על המציאות הקיימת, ואז אתה אומר, אנחנו הרי כל הזמן אומרים, יאללה, שתקום ועדת חקירה, ונדע מי אמר,
לא צריך, קח את ועדות החקירה, תשים AI, והוא כבר יוציא לך את זה.
אז פחות או יותר תתקבל הרבה מאוד דברים שמופיעים שם. איזה copy-paste שיצטרכו לעשות שם. אבל אתה יודע מה? יש שם גם התייחסות לסוגיה של חטופים. הרי מלחמת לבנון השנייה החלה כתוצאה מזה שנחטפו שני חיילים. ואז מציעה הוועדה שם, אומרת, תראו, אתם יכולים לעשות איזה דיון אסטרטגי בשאלה איך מתייחסים לסוגיות חטופים, כי המציאות הוכיחה שישראל, כשהיא נתנה, שחררה הרבה מאוד אסירים והרבה מאוד מחבלים בעסקאות חטופים למיניהם, היא בעצם יצרה מציאות שהביאה עליה עוד ועוד חטיפות. הם לא צפו את מה שקרה בשבעה באוקטובר, כמובן. הם דיברו על מקרים נקודתיים, גלעד שליט, שניים פה, שלושה שם. ואז, שזה כאילו, אתה יודע, הדיון הזה לא התקיים, אבל לצד זה הם אומרים דבר חשוב, שהוא בעצם הדבר. ומאחר, וזה באמת אירוע מטורף, הנושא של חטופים, שכופה על הממשלה לעשות משהו שהיא לא רוצה לעשות, היא לא רוצה לשחרר מחבלים, היא לא רוצה להפסיק את המלחמה, היא לא רוצה כל מיני דברים, צריך לוודא שמבחינה אסטרטגית, אתם מוודאים שלא חוטפים לכם אנשים.
כן.
אז את זה לא דעת.
עוד הבדל גדול בין מלחמת לבנון השנייה לבין מה שקורה עכשיו, זה ש... גם אז ראש הממשלה, אז אהוד אולמרט, אמר שהוא הבן אדם שהוא צריך לתקן את הליקויים שנמצאו, אבל המערכת הפוליטית והציבור...
הקיע אותו.
לא נתן לו לעשות את זה, בסופו של דבר הקיע אותו החוצה, והוא, יחד עם העניינים האישיים שלו, נאלץ להתפטר. דבר שראש הממשלה אחר, לא חשוב שמו, לא עושה בינתיים. אז הבוקר, נתוני הבורסה, גם היום, גם בימים האחרונים, החל מהירידה של השקל מול שאר המטבעות, בדרך הירידות בשוק המניות, כל אלה מראים שהשווקים משקללים עלייה מסוימת בסיכון הביטחוני להתלקחות בצפון, שזה כמובן בהמשך להתנגשות בבחיר כוח קוץ האיראני בשגרירות בסוריה. וזה די הגיוני, כי מאיראן ומכל הכוחות הנאמנים לה כבר נשמעו ונשמעים כל הזמן איומים לנקמה ופעולות תגמול. יחד עם ההרג בשוגג של עובדי הסיוע הומניטרי בעזה, שמחסל את מה שנשאר מהאמפתיה כלפי ישראל, ויחד עם המוסר מתן לעסקת החזרת החטופים שמתנהל בעצלתיים, יש תחושה שהעסקים פה רק נהיים קשים ומסוכנים יותר. השאלה אם כל זה יביא את איראן להחריף את ההפגזות על ישראל, ואיך אנחנו נגיב אז, ואנחנו נדבר עם הפרשן הצבאי שלנו, עמוס הראל, שינסה איכשהו לנתח את הרמזים הללו ולחבר את הנקודות.
כן, דיברת על הבורסה, סוכנות הדירוג האשראי האמריקאית פיץ', היא, דיברנו על זה אתמול, היא הותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי, אבל הורידה את התחזית לשלילית. משום מה זה גרם לראש הממשלה נתניהו לצאת באיזשהו סיבוב ניצחון ולשגר איזה קליפ שבו מברך על כך וגם מבטיח שרק עוד מעט כאשר ננצח את החמאס כל הדירוגים יעלו חזרה. אבל הדוח הזה של פיץ' לא מספר שום דבר טוב על הכלכלה הישראלית, הוא ממוקד בסיכונים ובתסריטים קשים, הרבה מאוד היוודאויות. והדירוג בהחלט עלול לרדת בקרוב, ועכשיו אחת הראיות זה באמת מה שהזכרת קודם, שהבורסה והשקל לא הגיבו אליו בחיוב, ועדיין נותרה איזושהי תעלומה שבניגוד למודיס שהורידה דירוג האשראי, פה הדירוג לא יורד, אנחנו ננסה לברר את הנקודה הזו עם אלכס ז'בז'ינסקי, שהוא הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות.
ואם תהיה השלמה בירי הרקטות מלבנון, אחד הדברים שצפויים להיפגע היא תשתית הייצור וההולכה של החשמל, והתוצאה תהיה די בוודאות הפסקות חשמל לשעות או ימים. כולם מבינים את זה, ויש בציבור מי שכבר מנסה למצוא פתרונות זמניים כמו רכישת גנרטורים קטנים, אבל לישראל יש עוד אלפי מקורות חשמל שלא מוכנים לתסריט הזה. הפאנלים הסולאריים שממוקמים על גגות, גגות של בתים פרטיים, של מוסדות ציבור ושל משקים חקלאים, כולנו רואים את זה כשאנחנו מסתובבים ואנחנו נוסעים, ולשם כך צריך התקנה של ממיר היברידי וסוללה, אבל מדובר במשהו לא זול, כנראה די יקר, והמדינה לא מסייעת בכך. למה לא? מה בכלל המדינה מתכננת לעשות בתסריט של עלתה? אנחנו נדבר על זה עם כתב האנרגיה שלנו, עידן בנימין. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל.
שלום, שלום.
הפרשן הצבאי שלנו, של עיתון הארץ, של דה מרקר. ותשמע, אנחנו הרי תמיד ממוקדים בכלכלה ובבורסה, והבורסה יורדת, והשקל נחלש מול שאר המטבעות תחילת השבוע, ובבורסה מייחסים את זה לאיזושהי תפיסה של עלייה בסיכון הביטחוני, לאור כל מה שקורה מול איראן, בעיקר האירוע הזה של ההתנגשות בבכיר בארגון קוץ של איראן בבירה הסורית. זה קשור למציאות או שזה רק חששות של הסוחרים?
לא, זה יותר מחששות. אתה מסתכל מ-7 באוקטובר, כמעט חצי שנה, אתה רואה עלייה הדרגתית בהיקף הלחימה, בעוצמה של הפעולות הישראליות בגבול הצפון, ואתה רואה שגם ישראל בהדרגה מנסה להגיע לאנשים בכירים יותר, הן בחיזבאללה והן באיראן. ואותו חסן מהדבי, יש לו שני שמות, נקרא לו בשם הזה, הוא הבכיר ביותר שחוסל, הוא האיש מפקד גייס קודס בסוריה ובלבנון, דרג שמתחת למפקד כוחות קודס בכלל. זה כבר מטרה רצינית שישראל בחרה. האמירות האיראניות הן לא אמירות, אתה יודע, כדי לצאת לידי חובה. הכותרת הראשית של קיואן, העיתון של המשטר באנגלית היום, אומרת שכל שגרירות ונציגות ישראלית בחול, היא מטרה ראויה עכשיו. אלה לא איומי סרק. האם בהכרח זה מוביל מחר או גם עוד חודש למלחמה כוללת של ישראל איראן? אני נוטה לקווה, קודם כל מקווה, אבל גם נוטה להעריך שלא.
אבל תגיד לי, מי שאישר את הפעולה הזו, ואני מניח שזו פעולה שמאושרת בדרגים הכי גבוהים שיש, מה הוא אומר לעצמו? הוא אומר לעצמו, אנחנו צריכים לגבות מחירים גדולים והולכים כדי לסיים את האירוע הזה, או דווקא ההפך, כי עד שאנחנו חייבים לצאת מהדשדוש באיזושהי צורה, ולהגיע, ולתת פה, אתה יודע, איזה מכה ממש ממש חזקה כדי להבהיר לצד השני שהוא מגזים, למשל, אני יודע מה, עם שליחת כל מיני כתבמים וכאלה.
תראה, אני מקווה שאני לא חוטא בנאיביות יתרה, אנחנו כמעט מחוסנים מנאיביות בגלל המקצוע שלנו, אבל נדמה לי שזה לא ניסיון להצית מלחמה. זאת אומרת, בסוף, מה שאני חושב שאני מזהה, זה ייאוש ישראלי מסוים מהמצב הנוכחי, לא מצליחים להזיז את חיזבאללה, חיזבאללה לא עוצר וממשיך בירי כל עוד הלחימה בעזה נמשכת, הרי הרעיון היה לבנות הסכם בעזה, הפסקת אש, חילופי שבועים.
אבל אין הסכם בעזה, אז למה שהם יפסיקו? אין בזה לוגיקה.
ואז הניסיון הוא להגיד לאיראנים שהם בסוף מממנים את האופרציה הזאת ומדרבנים אותה, יש לכם מחיר לשלם. אני לא מתרשם שמנסים להדליק פה את כל המזרח התיכון. הרושם שלי קשה מאוד לעקוב אחרי מה שנתניהו עושה ואומר, אין גם הרבה קשר בין ההצהרות לבין המעשים. הרושם שלי הוא שמה שנוח לו כרגע הוא מצב של מלחמה כמעט קבועה, רצופה, לאורך זמן בעזה. אני חושב שלבנון וסוריה לגרור אותם לתוך הסיפור הזה, ואת האיראנים זה סיכון גדול מדי, אני לא מזהה ניסיון ישראלי להדליק את הכל. אני חושב שזה בעיקר מסר, מתוך איזושהי השערה שגם אם האיראנים יגיבו והם יגיבו, זה לא יהיה ברמה כזאת שתביא לתבעירה אזורית.
אבל תגיד, פעולה כזו אבל עוברת קבינט המלחמה, או שהיא רק ראש ממשלה מאשר אותה?
לפני שהוא הולך לישון בניתוח בקע.
כן, זה די מעניין, כי הוא היה, ככל שאנחנו מבינים, הוא היה מטושטש בזמן שהפעולה הזאת התבצעה, או אני לא בטוח שהוא התעורר לחלוטין מהרדמה, יכול להיות שהוא יישאר לפני. תראה, לא פורסם מה עלה בקבינט המלחמה, אני מניח שגם יש כל מיני איסורי צנזורה, אבל אני יכול לגזור מהאירועים של אחד באוקטובר. אתה זוכר את הסיפור הזה פורסם בהרחבה בעיקר בעיתונות הבינלאומית, כי הצנזורה פה הייתה יותר מגבילה. הרי הדיון הדרמטי שבו גלנט מנסה לדחוף למה שהוא קרא מתקפת מנע, פגיעה בראשי חיזבאללה בלבנון ב-11 באוקטובר, מתנהל בקבינט המלחמה, הרי אז מצרפים את אייזנקוט ואת גנץ, ונתניהו נשען עליהם כדי לענות גם על הלחצים של ביידן ולמנוע מתקפה. אני מניח שגם אירוע כזה, זה פחות או יותר הפורום שמחליטים בו, אני מתקשה להאמין שבן גביר או סמוטריץ' או מירי רגב שותפו בהחלטות הללו.
עמוס, יש לך ניסיון של, מצטבר שכבר עשרות שנים, של, של כתב ופרשן צבאי. הרי העיקרון הזה של חיסול בכיר בארגון צבאי, שבהגדרה יש לו, יש לכל אדם בצבא צריך, בארגון צבאי צריך שיהיה סגן וסגן של הסגן וסגן של הסגן, כי ככה בנויים הארגונים הללו, הם, 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 אתה יודע, הם מאופיינים כך כדי ש, שאם מישהו ייפגע, אז הארגון יוכל להמשיך תפקד. זה, זה באמת משהו יעיל, חוץ מאשר להכעיס עוד יותר את, ה, את היריב ולהכניס אותו למצב רוח של יאללה, פאודה ו, ומלחמה וזהו?
תראה, יש לזה אפקטיביות מסוימת, יש פעמים שבהן זה עזר, הדוגמאות הבולטות שתמיד מביאים, החיסול של פתחי שקאקי, ראש הג'יהאד האסלאמי ב-95 במלטה, יוחס לישראל, היו 5 או 6 שנים שבהן הארגון התקשה להתאושש. גם שרשרת ההתנקשויות בבחירי חמאס ובראשם השייח אחמד יאסין, בשלהי האינתיפאדה השנייה, הטענה הייתה שבמידה רבה חמאס ריסן את הצורך שלו, את הרצון שלו להתעמת עם ישראל, ואפילו חדל מפיגועי ההתאבדות במשך תקופה ארוכה, בגלל שהושגה שם איזושהי הרתעה, והיה חשש שלהם מפגיעה מסיבית ביותר בכל שכבת המנהיגות. באמת רוב המנהיגות בעזה, אז סלח שחד ואחרים, נהרגו, רנטיסי, אתה שומע היום בית חולים רנטיסי, זה בגלל שאותו רנטיסי חוסל בידי ישראל. האם אתה פה מביס את הרעיון, מנצח לחלוטין את הצד השני? ברור שלא. ישראל שולחת פה כל מיני איתותים ומסרים במסגרת מה שהיא יכולה לעשות.
האמריקאים חיסלו את, את סולימני, הראש, מפקד כוח קוץ. זה נתן את התוצר שקיוו לזה?
אז פה קוראים שני דברים מעניינים. טראמפ כמובן יגיד לך שכן, ושאלמלא ביידן היה גונב
בסדר,
את הבחירות.
בסדר, טראמפ,
אז,
נו.
אז הסיפור היה נגמר. פה קראו שני דברים מעניינים. מצד אחד, האדם שנכנס לנעליו, ואיסמעיל כהני, נחשב אפור יותר, פחות מסוגל להיות ככה האופרטור של כל האופרציה חובקת העולם, חובקת המזרח התיכון שלהם, ובמידה רבה מי שנכנס לנעליים האלה באמת, הוא חסן נסראללה. מצד שני אנחנו רואים את חזון סולימני מתגשם, כבר לא בימי חייו, אבל כל הרעיון הזה של טבעת אש שתקיף את ישראל ומיליציות שיתקפו מכל הכיוונים, הרעיונות של סולימני מומשו מידה רבה. אני לא הייתי נכנס לאיזה עמדה תבוסתנית שאסור לנו לעשות כלום מול המהלכים שלהם, אבל מצד שני גם אתה יודע, כל התפיחה הזאת על השכם שיש במהדורות ב-8 בערב, הגאווה, הניצוץ בעיניים אחרי כל חיסול כזה, אנחנו הכי טובים, בוא, אותו צבא, אותו חיל אוויר בטווח של 12 שעות מצד אחד, שוב, ישראל לא לקחה אחריות רשמית, אני מצטט את המקורות הזרים, יודע להגיע לדירה מסוימת בתוך הבניין שצמוד לשגרירות, לחסל את מי שהוא רוצה לחסל, ומצד שני, פוגע ב3 כלי רכב של ארגון סיוע בינלאומי, מסומנים היטב, והורג 7 אנשים.
זה הנקודה, אבל עמוס, נראה לי שההצלחות של צהל ושל המודיעין בחיסול בכירים בסוריה ובלבנון, היה את הרורי והיו אחרים, הן יותר גדולות מההצלחות בתוך רצועת עזה. כלומר, אולי בעצם זה מקרין על זה, בגלל שקשה להגיע לסינואר וכו' ודף וכו', אז אומרים, טוב, אז לפחות שם נשיג את ההישגים הנקודתיים, הכירורגיים האלה.
אז זה כנראה חלק מהסיבות, אבל הייתי מבדיל גם בין שני סוגי המלחמות. אז זאת עדיין מלחמה כירורגית בצפון, חלק מהמב"ם, המערכה בין המלחמות, מודיעין מדויק, יש זמן, הכל נעשה בהכנות מוקדמות. בעזה אתה מנהל מלחמת התשה כבר עם כוחות מוגבלים, דיברנו גם על זה, חיילים ומפקדים מותשים אחרי חצי שנה, יש איזו שחיקה ברמת המודעות לסיכון מצד אחד, וגם ברמה הערכית, ברמה של הנורמות מצד שני.
כן, צריך מתחיל. להזכיר שהאירוע שהזכרת עם אותו ארגון הומניטרי, נדמה לי שזה חטיבת הנחל שם, איזו שירתה.
מפקדת החטיבה.
כן, מפקדת החטיבה, אבל כשאתה חושב על זה, מהרגע הראשון שנכנסו לעזה, יש כמה חטיבות שעד עכשיו ללחמות שם, אם זה חטיבת הנחל, גבעתי, שתי חטיבות שריון, 401 ו-77, ואתה שואל את עצמך, חטיבה 7, סליחה, ואתה שואל את עצמך, מה, הצבא לא יודע שיש מחיר לזה שמישהו נמצא שם כבר 5 חודשים?
יש פה מחיר גדול, ויש פה התשה, ויש פה גם שחיקה בנורמות, הן הערכיות והן המקצועיות. ראה התחקיר המצוין שיניב קובוביץ' עמיתנו פרסם לפני יומיים על אותם שטחי השמדה. הרי מה קורה שם? תסליחו לי שאני עושה סוגריים לרגע ונכנס לאירוע הזה. הריצה על מפרסם כל הזמן שהוא הורג כך וכך מחבלים. אבל אנחנו יודעים, חלק גדול מהאנשים הללו מחבלים, אחרים הם אנשים, אזרחים, גברים בגיל מסוים, לרוב גברים, שהיו בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. נכנסו לאזורים שצהל החליט שאסור להיכנס אליהם, כי הם מסכנים את ביטחון חייליו, ולוקחים פחות ופחות צ'אנסים, ויורים בנסיבות הללו. הרי זה מה שקורה, וזה גם מקרין על האופן שבו אתה פוגע בטעות בארגון סביבה בינלאומי, על האופן שבו אתה לפעמים פוגע בעיתונאים. הדברים האלה מתרחשים, זה חלק ממלחמת התשה, שאתה מנהל בתנאים בלתי אפשריים, חצי שנה בתוך באמת אחד המקומות הגרועים בעולם.
והשאלה מכאן זה, האם נשאר עוד משהו מהמוניטין והאמפתיה כלפי ישראל בעיני העולם? אז זאת אומרת, גם ככה כועסים עלינו ולטעמי בצדק על הרג של למעלה מ-30,000 איש, לא משנה כרגע כמה מהם בדיוק הם מחבלים וכמה מהם הם ילדים, ואז בא הדבר הזה של, אתה יודע, יש שם בריטי ויש שם אמריקאים ויש שם אירופאים, כל אחד כבר לוקח את זה אישית.
תראה, מצבנו רחוק מלהיות מזהיר, זה ברור לגמרי שהאמפתיה היחסית, אגב, שונאינו גם בשבעה באוקטובר, או שהכחישו או שחגגו, אבל האמפתיה הזאת שקיבלת במערב על רקע הטבח המזעזע, היא נשארה, אתה יודע, זה נשאר בתוך מדורת השבט הביתית, אנחנו מרגישים את זה פה, שם שכחו מזמן, ואנחנו גם מאבדים קלפים במסגרת היכולת לקיים מסע ומתן, קח את הסיפור ההומניטרי, והרבה זמן הטענה הייתה, אם אנחנו נלחץ בהקשר ההומניטרי, רגע יורה איילנד למשל, ולא נאפשר להם, ועל סף רעה ומצור, אז הם יקנעו והעולם ישתתף בלחצים שלנו ונשיג עסקת חטופים טובה יותר. לא קרה וגם לא יכול לקרות תחת הנסיבות הללו. בוא נלך איתך עוד שלב.
מעבר לזה שישראל קצת איבדה שליטה בעניין הזה, האמריקאים מקימים שם נמל, ויש הצלחה של סיוע.
זה כבר קרה לפני חודש, סמי, ודיברנו על זה אחרי אותה תקרית יותר מ-100 הרוגים סביב שיירת סיוע. אבל בוא נלך על הפסקת אש. כבר היה הצעה במועצת הביטחון, נוסח החלטה שישראל לא אהבה, אתם זוכרים, הסיפור עם הווטו האמריקאי שלא היה. השלב הבא הוא שיהיה פה קריאה של מועצת הביטחון להפסקת אש לכל הצדדים, בלי להתנות את זה בחטופים. אז עם איזה קלפים אתה נשאר אז? המצב שלנו בגדול, אני לא אגיד בדחי אל דחי, אבל ברור שקלפי המיקוח שבדי ישראל הולכים ומצמצמים בנסיבות, וכל, באמת, כל קשקושי הניצחון המוחלט האלה, אתה יודע, זה יכול להישאר על הקובעים של היועצים של נתניהו, זה לא נמצא בהישג יד לצערנו.
כן,
לא רוצה לקפל את הדגל.
כן, אני רוצה לשאול אותך, עמוס, בכל זאת על האירוע הזה בסוריה, ועל האיום האיראני הזה, הוא מחייב, לטעמי כמובן, הגנה על שגרירויות, מוסדות, ישראלים, יהודים ברחבי העולם, זה הכניס את מערכת הביטחון, את הגופים הרלוונטיים לאיזה הערכות חדשה? כן?
חד משמעית, יש גם כוננות הרבה יותר גבוהה, גם עיסוק מודיעיני בלתי פוסק בשעות שחלפו מאז החיסול, ברור, זה משהו שעלול לקרות, עתיד לקרות.
אבל אתה יודע, אני מנסה לחשוב, נגיד שיש שגרירות באיזשהו מקום, איזשהו מוסד ישראלי באיזושהי מדינה אלומה, ולא חסרות מדינות, ולא חסרות, לא חסרים מוסדות כאלה, זה לא שאתה שולח פתאום לשם עוד חטיבה, זה מקום די רחוק, אתה צריך לעבוד שם עם שירותי ביטחון מקומיים, והשאלה אם יש שיתוף פעולה גם בין כל מיני מדינות.
בסך הכל כן, כי המדינות לא רוצות התקפות טרור בשטחן, ואני מזכיר לך שבעבר היו לא מעט מקרים שבהם האיראנים נקמו כל מיני מהלכים שיוכלו
כן,
ישראל.
כן, בונוס איירס, כמובן.
זה הרבה שנים אחורנית עם מוסאווי, אבל גם פחריזדה, אבי תוכנית הגרעין האיראנית, שחוסה לפני 4 שנים, וגם אז לא תמיד האיראנים מצליחים במה שהם עושים. אתה זוכר את האירוע הזה לפני שנתיים, סביב החגים בראש השנה, עם התיירים הישראלים שהוזכרו
פעם בידי
המוסד בטורקיה.
כן.
אז לא תמיד זה מבצעים ברמת מקצועיות גבוהה, אבל אצל האיראנים בכלל, אתה רואה את זה גם ביצור של הנשק שלהם, למשל הכתבאמים שהם מוכרים לרוסים, יש איזו תזה של good enough, זאת אומרת, אם אתה עושה מספיק ניסיונות ומשהו מצליח, לא כל כך חשוב אם האחרים לא יצאו 100 בדיוק.
כן, ועדיין לא הייתי מזלזל גם ביכולת להוציא לפועל אירוע.
אז יכול לקרות פה שני דברים, יכול להיות מבצע מתוכנן היטב, שישב על המדף, יש חוליה שאיפשהו מחכה, ועכשיו איזה טק כזה יוצא לדרך, ויכול להיות שהם מכל הבעל היד יזרקו דרך כל מיני ארגונים אחרים וינסו לעשות משהו. אני, הרושם שלי זה יותר תחושת בטן ממשהו אחר, שבאמת הזירה תהיה יותר בחול ופחות בגבול הצפון, אבל שוב, אנחנו יכולים להיות מופתעים, ותשימו לב, חיזבאללה משגר איומים על בסיס של מדי שעה כמעט, ערוצי טלגרם שלהם, כל מיני רמיזות דתיות ל... יום הג'יהאד שמגיע, הם בהחלט משחקים את המשחק כרגע, וברור לגמרי שיש להם אינטרס לנסות לאזן משהו את המשוואה מבחינתם.
אז זהו, אני אשאל אותך שאלה פוליטית, שאני די בטוח שאין תשובה מספקת, אבל לאור כל החזיתו...
מתי גנץ כבר יוצא?
לא, לא, אבל אתה יודע, איך זה מול כל הדשדושים והמגמות הלא בריאות, הזמן נגדנו כמעט בכל חזית, כמעט בכל מקום שאתה מסתכל עליו, הממשלה הזאת ממשיכה להתעסק אם כן או לא זרקו חזיז, או אני לא יודע מה זה היה.
לפיד.
לפיד בהפגנות נגד נתניהו, שגם היום המניירות והיחס האישי והכבוד לנתניהו זה הדבר שקובע את הכל. זה די מוזר.
זה לא מוזר, זה יותר מזה. זה... זה יהיה כמעט נאיבי להגיד שזה מוזר, זה חלק מתוכנית גדולה, כל הסיפור הוא להציג את נתניהו לעולם כקורבן, לייצר כל הזמן דלגיטימציה של המחאה. עכשיו ברור שהיו שם תמונות שנראות מאוד לא סימפטיות, אין לי את ההקשר הרחב, אבל אם מישהו זרק לפיד על שוטר אז הוא מטומטם והוא צריך לשבת
בוודאי, בוודאי, אבל זה לפיד על שוטר.
אבל אתה רואה מהבוקר אתה רואה איך כל הבוטים וכל השופרות, כולל עיתונאים שאנחנו מכירים היטב, בתשלום ושלא בתשלום, מתגייסים עכשיו לעניין הזה. יש סכנת, אני לא מזלזל בסיכון לחייו של נתניהו, אני חושב שיש מספיק שנאה בשוליים של האופוזיציה כרגע, כדי שיהיו אנשים שעלולים לעשות משהו, והשב"כ חייב להבטח אותו ברמה הגבוהה ביותר. אבל כל הרעיון עכשיו הוא להסיט את הדיון לשם, לתאר את המחאה כבלתי לגיטימית. אין דבר שנתניהו מפחד ממנו יותר, מאשר התלקחות נוספת של גל מחאה, כי אחרת הוא בשליטה. בסך הכל הוא שולט גם בתמונה, גם בפוליטיקה וגם בצבא.
אנחנו חייבים בכל זאת לסיום תשובה בענייני חטופים. יש התקדמות? יש סבירות שתהיה עסקה בקרוב?
לצערי לא, וכנראה שלא. אין התקדמות מהותית. יש פה הרבה ספינים שיוצאים עכשיו על גבם של כתבים מדיניים מהאזורים של נתניהו. איך תדע שיש משהו מעשי? כשתשמע שראש המוסד, ראש השב"כ ואלוף ניצן אלון נסעו בדחיפות לדוחה או לקהיר, משהו זז. כרגע זה דרגי עבודה. הרעיון הוא לייצר, אני חושב, איזושהי תחושה של הציבור הישראלי שאוטוטו סוגרים, ואז גם המחאה קצת דואכת, וזה בידיים של חמאס, ושוב, חמאס השם. עכשיו ברור שחמאס השם, הרי אם סינואר היה צדיק, כבר היינו גומרים עסקה מזמן, זה לא העניין. אבל אני לא מזהה פה רצון אמיתי של נתניהו לסגור, וכרגע הסיכויים לא נראים גבוהים, אלא אם כן, אתה יודע, או מחאה גדולה, או מצד שני, האמריקאים כבר ישברו לצדים את הראש.
כן, יותר חשוב עסקה לשחרור הבית של נתניהו, מאשר עסקה לשחרור חטופים. ככה נראה כרגע, לפחות לפי כמות השעות ותשומת הלב שמושקעת בממשלה.
לא, אבל אני באמת חייב להגיד שאני חושב שהאמריקאים יכולים לעשות יותר, כל הפעלת מנופים על קטר ועל מצרים ועל כל הספרים האלה.
ועל ישראל.
ועל ישראל, כן. עמוס הראל, תודה רבה. תודה.
תודה לכם.
שלום לאלכס ז'יבז'ינסקי.
שלום לכם.
כלכלן ראשי של מיטב בית השקעות. אנחנו רוצים להבין את המשמעות של ההודעה של חברת הדירוג פיץ', שמצד אחד משאירה את דירוג האשראי של ישראל ברמתו, שזה יפה מאוד, מצד שני מורידה את התחזית לשלילית, ובניגוד אגב למודיס, שפשוט באמת הורידו את דירוג האשראי, והתגובה של השווקים, שאנחנו רואים שעכשיו אולי יש קצת איזה היפוך מגמה, אבל גם השקל נחלש, גם הבורסה נחלשת. מה זה אומר על השווקים, מה זה אומר, ובעיקר, האם יש לזה גם קשר למצב הביטחוני בעיקר?
אני חושב שצריכים להפריד שווקים מההודעה של פיץ'. בסך הכל ההודעה הזאת אפשר להגיד שהיא חייבית על רקע הנסיבות, כי בוא נגיד, אני חשבתי שגם הם יורידו דירוג אחרי הורדת דירוג של מודיס, ויצאנו רק עם הורדת תחזית דירוג, זאת אומרת שיש עוד איזשהו סיכוי שאולי הדירוג שלנו לא ירד בסופו של דבר. מבחינת השווקים, כרגע נראה שהם מגיבים גם על מה שקורה בחול, וגם לאירועים ביטחוניים בעיקר, כי אצלנו לא ראיתי איזשהם נתונים כלכליים משמעותיים שהצביעו על איזשהו שינוי מגמה, דווקא נתונים כלכליים אצלנו יחסית בסדר, יש התאוששות בפעילות המשק, ולכן נראה שהכל מגיע לנו מהמלחמה, משדה הקרב.
כלומר, מה שקרה בסוריה, אותה מתקפה, גם הסיפור של אותם עובדי ארגון סיוע הומניטרי בעזה שהצבא הרג בטעות, או לא, בכל מקרה סיבך אותנו, אז המשקיעים מסתכלים על האירועים האלה כעל מה? כעל איזה מין בוץ כזה שישראל שקועה בו עדיין?
עליית סיכון.
כן, משקיעים יש להם גם פחדים, כמו לכל אחד, וברגע שיש לך הצטברות של אירועים כאלה, וזה מגיע כמעט כל יום, אז יש משקיעים שחושבים אולי נחכה בצד ולא לא, לא, לא נהיה בשוק שיכול לקרות פה כל דבר, כל יום, שהוא בדרך כלל לא, לא לטובת השווקים.
תראה, אני, בוא נחזור שנייה לדוח של פיט, שצללתי לתוכו אתמול כשהוא פורסם, ואכן באמת הדירוג נשאר ללא שינוי עם תחזית שלילית, אבל הטקסטים ברובם הם רשימה של סיכונים, החל מהסיכון בצפון, דרך סיכונים פוליטיים של יציבות פוליטית ובחירות או תהליכים כאלה, דרך הנושא של החוב תוצר שעשוי לזנק הרבה מעבר למה שמקובל במדינות מהסוג שלנו במונחים של הדירוג, ועדיין אתה שואל את עצמך, מול כל המלל השלילי הזה, למה הם לא עשו כמו מודיס והורידו, ואני שואל אותך ואת עצמי, האם התשובה ניתנת למטה כשהם באים ואומרים שצריך לזכור שלמרות הכל, לישראל יש מצבה מאוד טובה של נכסים מול התחייבויות ביחס לעולם, וגם הנושא של היתרות נכנס בתוך הסיפור הזה מעל ל-200 מיליארד דולר, זאת אומרת, האם בעצם הם באים ואומרים שהמצב לא להיט בכלל, יש המון סיכונים, אבל פשוט לחבר'ה האלה נצבר ב-20 שנה האחרונות כל כך הרבה כסף ונכסים, שאת החובות הם כנראה יחזירו.
כן, אני אגב הלכתי, היה לי מעניין לראות איך חברות הדירוג מגיבות למלחמות באזורים אחרים, כמובן שיש הרבה מאוד הבדלים, אבל בכל זאת הסתכלתי על המלחמה של רוסיה-אוקראינה, וראיתי שלחברות הדירוג לא לקח 3 ימים, והם כבר הורידו דירוג לרוסיה, ובוודאי לאוקראינה, ואפילו לבלרוס הורידו, נדמה לי, תחזית דירוג או דירוג, מהר מאוד, למרות שהיא לא השתתפה במלחמה. זאת אומרת, אנחנו באמת זוכים פה ליחס יחסית אפשר להגיד נדיב מצד
כן,
חברות
אז
הדירוג.
אז למה?
כי באמת, קודם כל אנחנו באמת לא רוסיה, כן? יש לנו כלכלה הרבה יותר מתקדמת, הרבה יותר מפותחת, טכנולוגיה, ובאמת יש, צריך לזכור, חשבונות החוץ שלנו, מה שנקרא עודף בחשבון השוטף, מאוד גבוה, מאוד חזקים, יתרות המתח מאוד גבוהים, וגם יש בכל זאת רקורד די טוב של התנהלות כלכלית, גם התנהלות של הממשלה.
אז זה העניין, אלכס, יכול להיות שבאמת בפרמטרים הכלכליים, כמו שאמרנו, יתרות מתח ועודף בחשבון השוטף, וכמובן גם העובדה שישראל בעצם תמיד עמדה ופרעה חובות, אבל יכול להיות שיש פה גם את האלמנטים שלישראל, הרי ישראל מנוסה בסיטואציות ביטחוניות כאלה ואחרות, כל כמה שנים יש פה איזשהו אירוע ביטחוני, למרות שהפעם זה באמת אירוע הרבה יותר חמור, יש פה כושר התאוששות מהיר, ראינו את זה גם בקורונה, ויש פה אפילו תעשיות שאתה יכול להגיד במובנים מסוימים נהנות מהעובדה שיש סיטואציות ביטחוניות קשות, אם זה תעשיות ביטחוניות שמסגשגות, אם זה עולמות ההייטק, סייבר, שהם גם כן, אתה יודע, במעגלים של מערכת הביטחון. כלומר, ישראל היא היכולות הכלכליות שלה והעסקיות שלה קשורות במובנים מסוימים גם לתסבוכות הביטחוניות שלה.
כן, חברות הדירוג מסתכלות מה יקרה אם המלחמה מסתיימת מחר. מה הסיכוי שכלכלת ישראל תתושש מהר והממשלה תחזיר שליטה לידיים? זה לדעתי, זאת ההסתכלות של חברות הדירוג, אבל לא הייתי, מה שנקרא, מותח סבלנות שלהם עוד ועוד ועוד, כי באיזשהו שלב הם יכולים גם להחליט ש... זה כבר לא, זה כבר מעבר לרף שהם יכולים להשאיר דירוג ללא שינוי, או רק עם תחזית שלילית. אני חושב ששאלה קריטית זה לא רק סיום המלחמה, אלא גם איך הממשלה תיגש לגידול בהוצאות ביטחון בשנה הבאה. זה אנחנו עוד לא יודעים, אפילו עוד לא הוקמה ועדה. וגם לזה יהיה משקל מאוד כבד בהחלטות דירוג הבאות, וגם לתחזיות דירוג של חברות הדירוג.
כן, שזה אגב נעלם מאוד גדול, כי הפערים בין מה שמדברים עליהם, הם פערים שלא ראינו מעולם. בדרך כלל יש ויכוחים על תקציב הביטחון, אם זה יהיה עוד 2, עוד 3, עוד 5. פה אנחנו מדברים על תוספות תקציב שנעות בין 20 מיליארד, זו הערכה הנמוכה, ל-60 מיליארד, שזו הערכה הגבוהה. תוספת בשנה, שזה באמת...
עם היסטוריה שהצבא בדרך כלל מנצח בדיונים הללו.
הזה, רק מהפער הזה אתה יכול לממן לדעתי 3/4 ממשרדי הממשלה.
כן.
כן, הם צריכים לגשת, זאת לא פעולה שאפשר לקצץ קצת פה וקצת שמה, זה באמת דורש רפורמות גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות, וזה אומר ממשלה חזקה פוליטית שיודעת לעשות דברים לא פופולריים, אנחנו לא רואים כרגע לדעתי ממשלה כזאת.
כשמסתכלים על נתונים שפורסמו היום, על גבייה ממיסים, אז אתה רואה את הירידה החדה כבר בסוף השנה שעברה עם השלושה חודשים הראשונים של המלחמה. אני מניח שהירידה נמשכת גם ברבעון הראשון. אני שומע אוף דה רקורד, שלא לציטוט, מכל מיני גורמים במשרד האוצר, שהערכה בתקציב על גירעון של 6% ו-6 עשיריות, הוא היה אופטימי, וזה הולך להיות יותר גבוה מזה, אפילו מדברים על 8%. מה אתה שומע ומתרשם, ועל סמך זה, מה זה אומר על מחירי אגרות החוב של המדינה?
אני חושב שכמעט בוודאות זה יהיה יותר גבוה, כי צריך לזכור שלא הכניסו פה גיוס שהממשלה צריכה לעשות כדי לממן קרן פיצויים שהתרוקנה, וזה עוד 1% בערך, כך שאנחנו כבר מ-6.6 קופצים ל-7.5. צד ההכנסות, שם יש הערכה שההכנסות יגדלו השנה, יכול להיות, אבל בוא נגיד זה אם הכל יסתדר לצד הטוב, כן? וסיכוי טוב שזה לא יקרה, ולכן זה יכול להיות עוד יותר גבוה, אבל השווקים מודעים לזה, אם לא תהיה החרפה ביטחונית, אם תהיה הפסקת מלחמה או סוף למלחמה, השווקים בסך הכל עד היום אנחנו רואים קונים אגרות חוב של ממשלת ישראל עם ביקושים די חזקים, בסך הכל שוק אגרות החוב אצלנו מתנהג טוב. בחול אנחנו כבר מדורגים טריפל בי, אנחנו כבר לא A ולא A פלוס ואפילו לא A מינוס. המחירים שמשלמת ממשלת ישראל בחול הם מתחת ל-A.
כן. טוב, כל זה לא חיובי, אבל שורה תחתונה, אנחנו בסך הכל תלויים וממשיכים בשלב זה להיות תלויים באירועים בצפון ובמתח בין ישראל לאיראן ולכל הכוחות שנאמנים לה. אלכס ז'ז'ימצקי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה.
שלום לעידן בנימין.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתב האנרגיה שלנו, אנחנו ממשיכים דיון שכבר עסקנו בו פעם או פעמיים, והוא הולך ונהיה אקוטי מרגע לרגע, מכיוון שאתה לא יודע את זה, אבל שני האייטמים שעליהם התמקדנו בתוכנית היום, התחלנו עם ניתוח צבאי של מה שקורה בין ישראל לצפון, בגלל התנגשות בבחיר בקוץ בדמשק, ואחרי זה משם המשכנו על השלכות של הבורסה, ולתסריט, וכולם מבינים היום שלתסריט של איזושהי החרפה, וירי של יותר טילים, רקטות כתבה ממה שלא יהיה מהצפון, יבוא במוקדם ובמאוחר, גם בתוצאות של הפסקות חשמל, כתוצאה מפגיעה באיזושהי תשתית ביטחונית, בין אם זה של ייצור, תחנת כוח, או של הולכה, או של כל מיני שנאים בדרך, ומה לא.
אגב, מושג שמשתמשים בו יותר ויותר, זה תרחיש על התא.
תרחיש על התא, אז הנה, אז אנחנו תכף הולכים להיות מעולתים.
יש לזה הגדרה מקצועית, אגב, לתרחיש על התא, בגלל זה הם מפחדים להשתמש בו, שזה 60% מצרכני החשמל, מנותקים החשמל.
לכמה זמן?
לכמה זמן, זה שאלה טובה. אבל ברגע שזה קורה, זה כבר תחיש על
התא. טוב, תשמע, גם 50% זה לא מציע, בוודאי בשביל אלה שהחשמל לא עובד להם, כי הרי זה אחד, במובן הזה זה 1 או 0, לא אכפת לך להיות באיזה, זה לא עוזר לך שאתה באחוז אחד בלבד שאין להם חשמל, אם אין לך חשמל. אבל יש איזה רושם שהצבא, שהמדינה לא בדיוק מתארגנת על הדבר הזה, יש לה פוטנציאל, למשל, דברים שדיברנו עליהם קצת בעבר, יש אלפי, אולי עשרות אלפי גגות עם פאנלים סולאריים, שלא יודעים להיכנס לפעולה בסיטואציה כזאת. הם עושים רק דבר אחד, הם מייצרים חשמל ומוכרים אותו לחברת חשמל, אז אם חברת חשמל לא תעבוד, כל העסק הזה בעצם לא עובד.
נכון, בדיוק. אז כמעט כל, אפשר לומר שכמעט כל הגגות הסולאריים בישראל לא יודעים לעבוד בתרחיש של הפסקות חשמל. זאת אומרת, זה שאני מגיע בבוקר לבית ספר ורואה על הגג של הבית ספר של הילדים שלי לוחות סולאריים, ואני אומר, איזה יופי, במקרה של הפסקות חשמל אני אוכל לבוא לפה אולי להתאים את המכשיר הסלולרי שלי, זה פשוט לא נכון. כי כדי שזה הדבר הזה יעבוד, צריך להתקין מערכת שתתאים את זה לתרחיש שניתוק מהרשת. זה יכול לעלות גם עשרות אלפי שקלים בעניינים גדולים. אבל זה פתרון שנמצא בקצות האצבעות. אני רוצה להזכיר שאחרי השביעי באוקטובר, מדינת ישראל עשתה רכש של מיליארדי שקלים לרכישת סולר, לתחנות כוח. אבל בסופו של יום, אם יהיה פגיעה בתחנת כוח או רשת חשמל, עמודי חשמל מרכזיים, לרוב הציבור לא יהיה פתרון.
רגע, עכשיו... אבל עידן, שנייה, אני מנסה עוד להבין, הרי כל הרעיון של פאנלים סולאריים זה שאתה מייצר חשמל, אתה מוכר אותו, ואתה עושה איזשהו תחשיב של כדאיות כלכלית בעניין הזה. עכשיו אתה אומר, כדי שהמערכת הזאת תדע גם להתמודד עם בעיות של הפסקת חשמל, ושאפשר להשתמש בזה, צריך להשקיע עוד עשרות אלפי שקלים, ואז כל המודל הכלכלי של פאנלים סולאריים על הגג משתנה לחלוטין.
הוא משתנה, יש היום תמריצים לגגות יותר גדולים בשביל למכור חשמל בשעות השיא, להשתמש באגירה ולמכור, אבל המציאות היום ואפשר להפוך את זה ליותר כלכלי, עם עוד תמריצים, אבל המציאות שהשוק הפרטי עדיין לא זז, זאת אומרת, אנשים עדיין אין את האינסנטיב הזה בשביל להתקין מערכת כזאת, ולייצר
אבל זה נראה, זה נראה ממש לא חכם, סליחה שאני אומר את זה. אם אתה שם מיליארדי שקלים בשביל לקנות סולר, ליום שלצורך העניין, בוא נקרא לילד בשמו, מן הסתם אסדות הגז וצינור הגז לא יעבוד, אז שיהיה לך איזה גיבוי, ואחר כך אולי תשים אותו אולי גם בגנרטורים, צבאיים או אזרחיים למתקנים חיוניים וכן הלאה. אז באופן זהה לחלוטין, אתה יכול לייצר חשמל גם מהפאנלים הללו, ובהשקעה של, בסדר, 10, 20, 30 אלף שקל למתקן, ואז הוא יוכל לייצר חשמל בוודאי במהלך היום, ולאגור כמות מסוימת של חשמל עבור הלילה. למה המדינה לא רואה את זה מול עיניה כאלטרנטיבה ששווה אחד לאחד, ולצורך העניין אפילו מסבסדת את הדבר?
אז המדינה, לפחות במשרד האנרגיה, כן רואים את זה כפתרון מותם, אבל הם לא מוכנים ממש לקחת על זה אחריות. כלומר, מבחינתם, מי שאחראי לטפל בנושא הזה זה המשרד הפנים. משרד הפנים, שפנינו אליהם, אמרו, תפנו לרשויות המקומיות. רשויות המקומיות, הדברים כרגע לא זזים. אז אין אף אחד בממשלה שלו ייקח אחריות על הסוגיה הזאת, ויתמרץ, יתקצב, יפעל באיזושהי מתכונת חירום בהבנה שאוטוטו אנחנו אולי במלחמה צפונית שתקשה פה על מדינת ישראל ועל אזרחים שלה. אז אף אחד כרגע לא לקח על זה אחריות.
נשמע כמו, כמו ישראבלוף, ישראליזם בגרסתו הקישונית ביותר. זאת אומרת, כל משרד מעביר את הכדור למשרד אחר, אף אחד לא עושה כלום, לא יקרה שום דבר, יגיע האירוע, תהיה עלתה, ואז תוקם ועדת חירום, ואז הם יחליטו לעשות בדיוק את מה שאנחנו אומרים ומדברים לעשות עכשיו, כי ככה זה הולך להיות. זו שאלה אחת. תגיד, מסקרן אותי, אני נוסע ברחוב, סמי, תחזיק טוב מעמד ואל תתעצבן, אני נוסע ברחוב.
מכונית חשמלית.
אני רואה הרבה מכוניות חשמליות, לא שלי, לא משנה, נוסעות ברחוב, ואני אומר לעצמי, כל מכונית כזאת זה מצבר מאוד מאוד גדול. הוא יכול בתיאוריה לשמש כמתקן חירום לשעות רבות עבור בית קטן, בית ממוצע, דירה ממוצעת. אין כזה גם כן היום דרך לעשות את הדבר הזה, אז למה לא חושבים גם בכיוונים האלה?
אני חושב שחושבים, אבל אף אחד עדיין לא עושה כלום. כלומר, גם זה שרשות החשמל בשבוע שעבר באה ואמרה, חבר'ה, ככה אתם יכולים לחבר לוחות סולאריים, זה לא משהו שלא היה קיים בחוק. פשוט אף אחד לא, עד עכשיו לא חשב להסדיר את זה ולומר לציבור איך הוא יכול לעשות את זה. כי בסופו של דבר, צריך פה איזה בדיקות חשמליות, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, איזה מתקנים.
נו כן, צריך לעשות משהו, צריך בדיקות, באמת.
אבל אף אחד לא עושה.
צריך לעשות, שמישהו יעשה מה שנקרא.
צריך לעשות, אני יכול להוסיף עוד איזה משפט על למה זה חשוב במבנה ציבור לשים את המתקן הזה שיאפשר להשתמש בהם בשעת חירום. כי בסוף, לרוב הציבור אין גנרטור בבית, או עם סולר, או לוחות סולאריים על הגג, שגם אם משקיע עכשיו 30 אלף שקל, הוא יצליח להפעיל אותם בשעת חירום. וזה יאפשר לציבור בקצה, להטעין את הטלפון הסלולרי שלהם, או את מכונת החמצן, או לקרר תרופות. אז לפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו בממשלה יתפוס רגע את מי שצריך, ויראה איך, איך מתמרצים את השוק כדי שיזוז לכיוון הזה, ויפה שעה אחת קודם.
כן, לא תגיד לי, רק אם כבר הזכרנו את המושג תרחיש על התא, אז כל הזמן מדברים על זה. יש פתרונות לדבר הזה? כלומר...
כן, תקנה חבילת נרות וקופסת גפורים.
לא, זהו, לא, הפתרונות הם רק ברמה הנקודית, ברמה הנקודתית, כל אחד לעצמו.
אנחנו מדברים.
לא, אבל תחשוב על מערכות גדולות שצריכות לתפקד. מילא אתה בדירה שלך, אז אתה אומר, בסדר, אז אני אדליק נר או אדליק פנס, או שיש לי גנרטור, אבל...
בבית חולים יש גנרטור עם סולר, כן.
נכון. אז משרד הבריאות דואג לבתי החולים, ובסיסים צבאיים דואגים לעצמם. מוסדות שהם קריטיים, בסוף יש להם איזשהו גיבוי או פתרון. אבל
אגב, אולי לאנשים בקצה... גם במגדלי מגורים מודרניים יש גנרטור באופן פקל.
ואתה יודע איפה עוד יש?
איפה?
בגני אירועים ואולמות חתונה. הרבה פעמים חתן קלה כשהם מגיעים ומזמינים אירוע,
כן.
הם שואלים, כי כנראה מישהו פעם נתקל באירוע שפתאום okay. בדיוק לפני החופה,
חשמל במטבח.
לא היה חשמל, אז אם יש גנרטור כדי שהחופה תעבור בשלום.
אוקיי, okay, בסדר, למדנו okay. משהו.
אני לא יודע מי ומה, אבל לפני שנתעורר מאוחר מדי, כמו שקרה עם חבל תקומה, שרק עכשיו מחליטים לעשות שם ייצור מקומי וחוסן אנרגטי, אז מקווה שמישהו יזכר לפני שזה יקרה.
רוצו לקנות נרות וגפורים, זה מה שנותר לנו מהשיחה הזאת.
אפרופו, עד היום אין הנחיות של משרד האנרגיה או ממשלה, איך אנחנו צריכים להערך לזה בסוף.
לא צריך הנחיות של אף אחד, כולם מבינים שיהיה מתח של 100 טילים על חדרה, אז יש מצב שתהיה הפסקת חשמל, מספיק עם
המשחקים האלה. ועדיין רוב האנשים אומרים, המדינה כבר תדאג לנו.
המדינה לא תדאג לשום דבר.
כן. טוב, איתן כאוס, אז בוא נסיים את השיחה, עידן, לפני שזה ייפול עליך. עידן בנימין, תודה רבה.
סוף שבוע טוב ורגוע.
תודה, גם לכם.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, נאחל מה? שבוע שקט? סוף שבוע רגוע?
סוף שבוע שקט. תן לנו לנשום. תביא איזה חדשות טובות.
טוב, אנחנו נשתדל שיהיו חדשות טובות. אנחנו גם כמובן נגיד תודה לנערה מלכין ודן רומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו יהיו פה בתחילת השבוע הבא. איך אומרים?
שלום שלום.
בשורות טובות. שלום שלום. ביי ביי.